בילקוט שמעוני, בתחילת הפרשה, ויקהל משה, מופיע מדרש, מתחילת התורה ועד סופה, אין בה פרשה שנאמר בראשה, ויקהל לזאת בלבד. אמר הקדוש ברוך הוא, עשה לך קהילות גדולות, ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת, כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהילות בכל שבת ושבת, ולהיכנס בבתי מדרשות, ללמד ולהורות לישראל דברי תורה, איסור והיתר, כדי שיהיה שמי הגדול מתקלס בין בניי. כלומר, המדרש רואה במילה הזאת ממש מהפכה. ויקהל משה, עשה לך קהילות גדולות ודרוש לפניהם הלכות. לימוד תורה בקהל, זה דבר שהוא מחודש, שמתחילת התורה ועד סופה לא מצאנו את העניין הזה. ומכאן השיעורים המסורתיים בכל קהילות ישראל, בעיקר סביב יום השבת. והמדרש ממשיך ומדבר לא רק על שבת, אלא גם הלכות כל חג. ומסיים המדרש, אם אתם עושים כסדר הזה, הקדוש ברוך הוא מעלה עליכם כאילו המלכתם אותו בעולמו, שנאמר ואתם עדי נאום השם ואני אל. כלומר, המנהג הכל כך מקובל הזה של דרשות ושל שיעורים לקהל, הוא בעצם במהותו המלכת השם. אומר הרב ובאושר וייס שליטה, שבעצם כאן יש תיקון לחטא העגל. לכאורה, מה הקשר בין להקהיל קהילות שילמדו תורה ברבים? מה הקשר בין זה לבין חטא העגל? איך הדבר הזה מתקן את חטא העגל? אנחנו מוצאים בספר אמת ליעקב של הגאון רבי יעקב קמינצקי, זכר צדיק לברכה, שהוא כותב שהעגל היה ההפך של מתן תורה. כי במתן תורה דרשו חז"ל על הפסוק ויחן שם ישראל כנגד ההר, ויחן לשון יחיד, בלב אחד, כאיש אחד בלב אחד. מתן תורה, התורה מחפשת כתובת אחת, והיא היצירה הציבורית שנקראת עם. לכן כשהגענו ליצירה הזאת, ויחן לשון יחיד, כלומר, כשהיינו מרוכזים בנקודה הקולקטיבית שלנו, הציבורית שלנו, אז זכינו לתורה שהיא תורת הציבור. והעגל הוא ההפך של מתן תורה. הכיצד? מביא הרב קמינצקי, ירושלמי, בסנהדרין, פרק י' הלכה ב'. שם חז"ל מפתיעים אותנו ואומרים שעם ישראל בחטא העגל לא עשה עגל אחד. הירושלמי מדייק מהפסוקים שעם ישראל עשו למעשה 12 או 13 עגלים. כמניינם של השבטים. כל שבט עשה לעצמו עגל. וביחד עשו כולם עוד עגל אחד. בנוסף לחטא השבטי, הם גם עשו והוסיפו חטא ציבורי. שואל הרב קמינצקי, באמת מצאנו כבר עגלים אצל אומות העולם. עגלים אצל אדום, אצל מואב, אבל כתוב שם בפסוקים אלוהי מואב, אלוהי אדום. הגויים שהם עובדים עבודה זרה, יש להם, לאומה שלהם, סמל אחד. איך זה שאנחנו הגענו למספר שבטים כמספר שבטי בני ישראל? גם בגמרא בסנהדרין בבבלי כתוב, איבו להם אלוהות הרבה. אומר הרב קמינסקי על כורכך, שבין השבטים עצמם היו חילוקי דעות. במי יבחרו? ולא באו לידי ייחוד. לא בנו אז איזו קואליציה. ועשה כל שבט אלוה לעצמו, וזה עגל מיוחד לכל שבט. כלומר, שורש חטא העגל, הוא שכל אחד, כדברי ספר הכוזרי, בדה דת לעצמו. זה לא שעם ישראל כולו עבד לעגל אחד, שגם זה חרפה, אלא החטא גילה על מצפונם שהוא בעצם מחפש את עצמו, בודה דת לעצמו. לכן כל אחד מהשבטים עשה לעצמו עגל. ולפיכך כשבא משה להזיר את ישראל על המשכן, התחיל בפסוק ויקהל משה את כל הדת בני ישראל. כלומר, ראשית התיקון לאחד אותם במקום אחד, למטרה אחת, לעבוד עבודה אחת, לעבוד לאלוקים אחד, דרך המשכן, דרך המקדש. ספר הכוזרי, שהסביר את עניין הסגולה של ישראל, והפליג במעלתם של ישראל עד כדי שהסביר שאין במציאות רק ארבע חטיבות, אלא יש חמש חטיבות. רגילים לחלק את המציאות לארבע חטיבות, דומם, צומח, חי, מדבר. והוא אומר, לא, ישנה חטיבה נוספת על כולם. זאת החטיבה המלאכית הישראלית. עם ישראל אינו ככל העמים. עם ישראל הוא לא במהותו בן אנוש, אלא הוא יצירה אלוקית שמתגלה בבני אדם. אנחנו מלאכים כבני אדם, בשורשנו, במהותנו. ואחרי ההפלגה הגדולה הזאת של ספר הכוזרי, אז אומר הכוזרי לחבר, לרבי יהודה הלוי, הוא אומר לו, אתה עף על העם שלך, אבל שכחת שבהמשך ישיר לחטא העגל, למעמד הר סיני, הם עשו את העגל. ואומר לו הכוזרי, אם כך, מה מאותה גדולה נשאר בשעת אותו חטא? כל הגדולה שאתה מדבר עליה, בסופו של דבר, לא רואים ממנה כלום, עם ישראל חטא בחטא העגל. והכוזרי, החבר, רבי יהודה הלוי, נותן פה מערכה שלמה. והוא אומר, לא כשיטת הראשונים, שהראשונים אחריו, הוא סובר שחטא העגל איננו חטא של עבודה זרה. זה לא שעם ישראל הפנו עורף לקדוש ברוך הוא, אלא עם ישראל כהמשך ישיר של נפשי יצאה בדברו, מושכני אחריך נרוצה, הביאני המלך הדריו, כהמשך ישיר למעמד הר סיני, הם רצו לעבוד את השם. אלא קרתה תקלה, לפי החשבון, משה רבנו לא מגיע, ואז הם קבעו לעצמם את הדפוס של עבודת השם דרך אמצעי מוחש, ועברו על האיסור לא תעשה לך פסל וכל תמונה. זה הכל. עברו עליו, אבל המניע שלהם היה לעבוד את השם. וכדי להסביר, הוא אומר שהעמים כולם בזמן ההוא, הם לא היו פילוסופים. הם היו הרבה יותר פשוטים, הרבה יותר פרימיטיביים. ועם ישראל חי בין העמים, והוא היה צריך נעבד מוחש. הם לא רצו לעבוד את העגל. הם בעצם רצו לעבוד את השם דרך משהו שאפשר למשש אותו. משהו שאפשר דרכו להתרכז בעבודת השם. מסביר רבי יהודה הלוי. אם הם היו בונים איזה בית כנסת, אנחנו לא היינו מתפלאים עליהם. כי אנחנו רגילים לעבוד את השם בבית כנסת. אתה רוצה להתפלל, אתה בא לבית כנסת. אתה רוצה איזה שיעור, אתה בא לבית המדרש. שואל רבי יהודה הלוי, מה ההבדל בין בית כנסת לבין עגל? מה, יעלה על דעתנו שבארבע קירות האלה מבטון או מעץ שבנינו, שם נמצא הקדוש ברוך הוא יותר מחוץ לבית כנסת? הרי ריבונו של עולם שוכן בכל העולם. אלא מה? בא איזה מהנדס, בנה, הרוויח קצת. אז ריבונו של עולם נמצא בבית הכנסת יותר מברחוב. הרי הנה השמיים ושמיע השמיים לא יחלקלוך. איך זה ייתכן שאנחנו רגילים? ואני ברוב חסדך, עבובתך, אשתחווה לכל קודשך בעירתך. האם באמת יותר עירת השם בבית כנסת מאשר עירת השם בחוץ, ברחוב, בשוק? אבל אנחנו גם בני אדם. קשה להתרכז בשוק. יש שם הרבה דברים שמסיחים את הדעת. אז יש לנו מבנה, שאגב, לא אנחנו מקדשים את המבנה, אלא הוא מכונה, לפי חז"ל, מקדש מעט. הקדוש ברוך הוא הולך איתנו, והוא יודע שיותר קל לנו לרכז את המחשבה ואת יראת השם דרך מבנה מסוים. לכן אין מה לשער ולתאר את ההכנעה והיראה שלנו בבואנו לבית כנסת, מאשר כשאנחנו צופים באיזה מגרש כדורגל מחוץ לבית הכנסת. המבנה, שהוא מרוכז, הוא מיועד לעבודת השם, עוזר לנו לרכז את מחשבתנו. אומר רבי יהודה הלוי, תחזור לתקופה ההיא במנהרת הזמן, ותראה שהם בעצם רצו לכוון ולעבוד את השם. וגם אחר כך היה שם עמוד האש וענן, והם היו משתחווים לעמוד האש וענן. זה בסדר גמור, כי דרך זה הם פנו אל השם. אלא שהם יצרו לעצמם את העגל, ובגלל חסרונו של משה רבנו, הם בדעתם, מתוך תשוקתם, להשתדל בעבודת השם, יצאו מעבודת השם. והוא ממשיל את הדבר לכסיל שנכנס לבית מרקחת. משל שמופיע אצלו כבר קודם, בהרחבה. אדם שלא למד רוקחות, ופתאום יש איזה מגפה בכפר, והרוקח, הוא נמצא בחופשה, ובית מרקחת סגור. צריך מהר להגיש תרופות. אותו כסיל, שיש לו לב זהב, הוא אדם טוב, הוא פורץ את המנעול, הוא נכנס לבית המרקחת, עומד בדלפק, כל אנשי הכפר החולים במגפה, עומדים, והוא רושם להם איזה מרשם, אבל מתברר שהמרשם הזה, מחוסר הבנתו, רק החליא אותם והרג אותם. אז אינך יכול לתת מרשם אם לא למדת רוקחות. זה המשל. אתה רוצה לעבוד את השם? רק מעט השם. רק מעט תלמידי חכמים שהם יודעים לתת לנו דעת תורה. רק מהם יצא המרשם הבטוח לעבודת השם. זה היה כל החטא. שהם נכנסו לבית מרקחת וכתבו רצפטים, וזה לא רצפט אלוקי, להפך. אלוקים אמר, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. אז שוקתם הייתה נפלאה, אבל כפי שכתוב בתחילת ספר הכוזרי, כוונתך רצויה בין אלוה, אבל מעשיך אינם רצויים. אומר הרב הנזיר, בביאור שלו לספר הכוזרי, הרב הנזיר הוא נבחר על ידי הרב קוק, ללמד ספר הכוזרי, בישיבה המרכזית העולמית, מרכז הרב, והוא במשך כ-5 שנים, היה מלמד את כל ספר הכוזרי, ככה בסבב, והוא היה רושם לעצמו את השיעורים לפני, ובשנים האחרונות השיעורים האלה נדפסו, יש 3 כרכים, הכוזרי המבואר על ידי רבי דוד כהן, הרב הנזיר. אז הוא כותב כך, עניין העגל, שורשו טוב, אלא שמעשהו לא טוב. וחזל אמרו שאין לך פורענות בכל הדורות, שאין בה חלק מפורענות העגל. משמע, עד היום, בכל הפורענויות, אנחנו נאנשים על כך שעדיין לא תיקנו את חטא העגל. בקשת רוחניות, גם בקשת אלוקים. אבל מתוך שאתה בודדת, מתוך חופשיות, אתה מחפש אידיאלים, אתה חושב איך לממש אותם, ואתה לא שומר את המצוות ולא מדקדק בהם, שורש הדבר הוא טוב. ואין ספק שדווקא עם ישראל, העם נושא האידיאלים הכי גדולים, הוא זה שחולה במחלה הזאת. ומה התרופה הנכונה להוציא מהכסיל בבית המרקחת? התורה והמצווה הם נושאים את כל האידיאלים שצריכים לגלותם לפי התורה, לפי דבר אלוקים. לא מספיק שאתה אידיאליסט, לא מספיק שלבך רוצה לעבוד את השם. כך מעט השם את דברי התורה, התורה שבכתב, התורה שבעל פה, והם מדריכו אותך איך לעבוד. ומכאן מודעה רבה לאורייתא, מסיים הרב הנזיר. לנושאי האידיאליים המוסריים, האלוהיים והלאומיים, כי אין מגיעים אל העניין האלוהי, אלא על ידי הדבר האלוהי. והדבר זה כמובן דברי התורה. בתחילת פרשת שמיני, אומרת התורה, פרשת שמיני היא קשורה לפרשות שלנו, כי הרי הפרשות שלנו הן מיישמות את המצווה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. פרשת שמיני זה והי ביום השמיני, יום השמיני למילואים, זה יום שבו יש השראת שכינה. ביום הזה של השראת שכינה ושיא עבודת השם, ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו ויראה עליכם כבוד השם. והפסוק הזה הוא תמוע, כי חוץ ממילים גדולות אין בו שום ביאור, אין בו פירוט. ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו ויראה עליכם כבוד השם. מה זה הדבר? כל ספר ויקרא הוא המשך ישיר של שמות. כי השראת השכינה היא לכל ישראל, כדברי שלמה המלך בתחילת מלכים, ושכנתי בתוך עמי ישראל ולא אעזוב את עמי לעולם. כשהמפעילים של המשכן, של המקדש, הם הכהנים. אבל עבודת המקדש היא עבודה של כלל ישראל. והכהנים, כדברי חז"ל, הם שלוחי דרחמנה ושלוחי דידן, הם שליחי ציבור. אז אנחנו לא לוקחים את ספר ויקרא ואומרים שהוא לא שייך לנו, אלא הוא השיא של עבודת השם שלנו, ומשום שזה השיא, אז יש מצוות שאנחנו עושים, ויש מצוות שרק השלוחים המיוחדים המקצוענים הם עושים עבורנו. אומרים חז"ל בתורת כהנים, לנסות לבאר את הפסוק. אמר להם משה לישראל, אותו יצר הרע של עבודה זרה, העבירו מליבכם ותהיו כולכם ביראה אחת ובעצה אחת לשרת לפני המקום. כשם שהוא יחידי בעולם, כך תהיה עבודתכם מיוחדת לפניו. מפני מה? כי השם אלוקיכם הוא אלוקי האלוקים ואדוני האדונים, אשר לא ייקח שוחד, ואם עשיתם כן, ויראה עליכם כבוד השם. תורת כהנים, המדרש הזה, בא להסביר את הפסוק. אומר הנציב מוולוז'ין, המדרש הזה בא להסביר את הפסוק, והוא עוד יותר צריך ביאור מהפסוק. כי הוא נראה מדרש שקשה לנו להבין מה הוא רוצה. אומר משה לישראל ביום של, ביום השמיני לחנוכת המשכן, יש בלב שלכם יצר לעבודה זרה? תעבירו אותו מלבכם. ותעבדו את השם במקום אחד, בסגנון אחד. לא כל אחד יבדל לעצמו דת, אלא תשרתו לפני המקום בתורה אחת. כי הוא יחידי, גם אתם תהיו כולכם סביבו. מה המדרש הזה בא לומר? אומר הנציב מוולוז'ין, וזה המשך של קו החשיבה הזה, שדיברנו עליו בנוגע לחטא העגל. הוא אומר, משה רבנו זיהה בעם ישראל הרבה קבוצות של להוטות אחרי אהבת השם. אבל מרוב להיטות, לא תמיד שמים לב לגבולות שהגבילה התורה. לפעמים היה נדמה לקבוצות האלה שהשולחן ערוך, שההלכות היבשות הם סתם מסגרת, ואנחנו מלאים בעבודת השם, בלהיטות, אנחנו לא צריכים את המסגרת הזאת. דוגמה לאנשים כאלה, לקבוצות כאלה, אומר הנציב, קורח, שהוא היה אדם גדול, אבל הוא חלק על תורת משה. 250 איש שהיו שם בקבוצה הזאת, הייתה להם תשוקה קדושה, והם חטאו בנפשם. גם נדב ואביהו קשורים לעניין הזה. הם הקטירו אש זרה, וזה שם בפסוקים בתחילת שמיני, הם הקטירו אש זרה אשר לא ציווה השם. והם אנשים גדולים מאוד, הם יהודאיו של מקום. וזה החטא. לכן דווקא ביום של גילוי שכינה, שמאז בריאת עולם לא היה יום כזה, הבין משה שישנה סכנה. אנשים להוטים, אבל הם לא מוכנים לציית לדבר האלוקי. בשביל זה אמר משה לישראל, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו, ועל ידי זה יראה עליכם כבוד השם. אל תעשו מה שאתם חושבים, אפילו שזה לשם שמיים. זה הדבר אשר ציווה השם תעשו. אותו יצר הרע, העבירו מלבכם. איזה יצר הרע? של עבודה זרה. לא לעבוד לאיזה שטות, אלא עבודה שהיא זרה, שהיא לא צו אלוקי, שהיא מתוך תשוקה, אבל שמרוב תשוקה מצפצפים על דעת גדולי ישראל ולא שומעים את דעת התורה. לכן תורת כהנים מסיים, כי השם הוא אלוקי האלוקים ואדוני האדונים, אשר לא ייקח שוחד. שואל הנציב, איזה שוחד אפשר לתת לקדוש ברוך הוא? מה שייך בכלל לדבר על שוחד? אצל בשר ודם אתה יכול לדבר על מה התעריף של השוחד. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, מה שייך שוחד? מה תביא לו? דולרי? שקלים? מה שייך? תביא לו את כל קופת המדינה. מה זה שייך? אומר הנציב, השוחד הוא אהבת השם. ישנם אנשים שהם כל כך להוטים אחרי הקדוש ברוך הוא, הם מוכנים למסור את נפשם. חזל דורשים את הפסוק, יקר בעיני השם, המוות על החסידיו, על מי? על בן עזאי. בן עזאי היה אחד מהארבעה שנכנסו לפרדס, והוא הציץ ונפגע. זה נקרא מסירות נפש. אני נכנס לקודש פנימה בלהיטות, בלי גבולות. זה נקרא שוחד. כביכול, הוא מוסר את נפשו על אהבת השם, על כבודו התברך, גם לא טוב. זה הדבר אשר ציווה השם, תעשו. אם לא, זה חטא העגל. אומר רב צדוק הכהן מלובלין. במדרש רבה, פרשת ניצבים, יש דבר שהוא טבוע מאוד. שמה תאמר, אומרים חז"ל, לרעתכם נתתי לכם את התורה? לא. לא ניתנה תורה אלא לטובתכם. מה ואמינה? כי לקח טוב נתתי לכם, התורה היא לטובתנו. מה ואמינה? שמה תאמרו לרעתכם ניתנה לנו התורה. מסביר רב צדוק. הוואמינה היא שיותר טוב שלא יהיה חוק קבוע בשולחן ערוך. שולחן ערוך שאומר לנו, זו הדרך, תקיימו סעיף אחרי סעיף. הוואמינה היא שזה יותר טוב שכל אחד מתוך עצמו, מתוך תשוקותיו, מתוך התלהבותו, הוא ירים עיניו למרום, הוא יצפה שהשם יאיר עיניו בכל רגע להדריך אותו. באים חז"ל ואומרים, אתם חושבים שהשולחן ערוך, שהתורה אחת יהיה לכם, זה לרעתכם, זה כובל אתכם, זה לא נותן לכם את המקום האישי להתבטא, באמת לא נכון. זה לטובתנו. כי בלא התורה, גם אם יש לאדם תשוקה והרגשה של יראת השם, אז הוא היה עומד, מבקש את השם, מחפש את הדרך, ולא יודע מה הרצון האמיתי של הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו היינו צריכים בעצמנו למצוא את הדרך שבה ישכון האור האלוקי, מי אמר שאתה מסוגל לזה? רב צדוק הייתה לו ענווה, אז הוא מדבר כך. אז הוא אומר, אם לא היה שולחן ערוך, אז המצב לא היה טוב. אם יש שולחן ערוך, אז יש לך על מי להישען. המשענת שלנו, איך להוציא אל הפועל את תשוקת אהבת השם, היא בעצם כל דברי התורה, כל תורה שבעל פה, עד השולחן ערוך. התורה, אומר רב צדוק, היא אור המאיר. בלי התורה, היינו הולכים בחשיכה. והאמת, הוא אומר, שגם מי שאוכל בחשיכה, הוא לא שבע. חז"ל אומרים שאדם שהוא סגין האור, הוא לעולם לא שבע. כי יכול להיות שהוא אוכל ואוכל ואוכל, אבל העיניים הם אלה שמסביעות. ככה כלי יקר מסביר במאמר מוסגר על ההרבה. ההרבה הגיע והוא חיסה את כל, את אין כל הארץ. הוא חיסה את כל המציאות, ולכן ההרבה אכל כל כך, כל כך הרבה. כי ההרבה היה כמו סומה. מרוב שהוא הגיע, הוא עשה חושך. אם יש חושך, אז כמה שהרבה מתיישב על העץ ואוכל ואוכל ואוכל, אז הוא לא שבע. לכן, החושך שעשה הרבה, הוא שרת את העמקת המכה. על כן, התורה היא זו שדווקא מדריכה אותנו. עכשיו אנחנו מבינים את הילקוט שמעוני שבו פתחנו. ויקל משה התיקון לחטא העגל הוא שהקהל כולו לא מייצר לעצמו 12 או 13 עגלים או אלפי עגלים. זה לא הדרך שבה ישכון אור. הדרך של הקהילות בישראל להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולמו, זה אם אנחנו, הקהילות הגדולות, אנחנו באים לבית הכנסת, אנחנו באים לבית המדרש, כדי לשמוע מה דבר השם. אם הקהילות הגדולות יוצרות לעצמן, כל קהילה, את דרך עבודת השם שלה, את הסגנון שלה, אז זה בהחלט מחזיר אותנו אחורה לתפיסה של חטא העגל. זה לא אומר שכל מי שממציא לו איזו דרך מודרנית בעבודת השם, הוא אדם לא טוב. הוא פשוט ממשיך את חטא העגל. וחטא העגל לפי ספר הכוזרי, הוא חטא של עם גדול. עם גדול שמחפש לעבוד את השם. אבל יש טעויות בדרך. כמו שהמהר"ל אומר, אתה ידעת את העם כי ברע הוא. אומר המהר"ל בגור אריה, לא אמר אהרון שעם ישראל הוא רע. אתה ידעת את העם כי ברע. הם הולכים בדרך רע, כפי שרש"י מסביר. הדרכים יכולות להיות לא מתוקנות, אבל אנחנו חייבים ללכת עם הכיוון הזה של התיקון, ויקהל משה להתרכז בעבודת השם ולא בעבודה של עצמנו. זה לא ייתכן שכל אחד שגם לא שנה ולא שימש תלמידי חכמים, הוא ממציא איזה המצאות וסגנונות בעבודת השם. אנחנו צריכים להקהיל קהילות ולבוא אל משה רבינו ולבקש ממנו תלמד אותנו תורה. בחז"ל כתוב שכל תלמיד חכם הוא ניצוץ של משה רבינו. לא אלמן ישראל. יש תלמידי חכמים, המשך של משה רבינו. בגמרא יש כמה פעמים שהמורה אומר משהו, ואז השני תוקף אותו ואומר לו, משה, שפיר כאמר? אתה בטוח שמה שאמרת נכון? הוא שאל מקשה קושייה. הוא מכנה את המורה משה, כי כל תלמיד חכם אמיתי הוא ניצוץ של משה, הוא חתיכה של משה. אז אם אנחנו בעזרת השם עושים כסדר הזה, אנחנו מקהילים קהילות ואנחנו מבקשים את דבר השם ואת ההנחיה האלוקית, אז מעלה עליכם אני כאילו המלכתם אותו בעולמו, שנאמר ואתם עדי נאום השם ואני אל. יש בגמרא בסוף סוטה על מה קיים העולם, ושם כתוב על קדושה דסידרה, על זה שאנחנו אומרים את הסדר הזה של ובא לציון, שזה הרבה פסוקים, אז בשבילנו זה מעמסה, אז אנחנו קצת לפעמים לוחצים על הגז, מסתכלים על השעון, עוד מעט צריכים לגמור, אז אנחנו מריצים את כל הפסוקים האלה. אבל רש"י שם בסוטה מעריך מאוד ואומר, מה יש בפסוקים האלה? זה לימוד תורה להמון. יש שם פסוקים, יש שם תרגום. כך חז"ל בחרו לקיים תלמוד תורה של רבים. כי לא מספיק התלמוד תורה של היחידים. על מה קיים העולם, אנחנו הרי יודעים. יום השישי, תנאי תנא הקדוש ברוך הוא עם עולמו. אם ישראל מקיימים את התורה, מקבלים את התורה, העולם קיים, אם לא, לא. אז זה לא עוזר שיש כמה אברכים שיושבים ולומדים. זה דבר גדול, אבל צריכים שכולנו נלמד. לכן תקנו את הקדושה דסידרה. זה לימוד תורה, אבל לא רק לימוד תורה, אלא לימוד תורה יחד עם אמירת קדיש, יחד עם תוכן של קדושה. אז זה תורה וקדושה, אבל ברמה הציבורית, בכל בתי הכנסת אומרים ובא לציון. אז זה לימוד תורה שמיישמת עשה לך קהילות גדולות, ולומדים, אומנם זה לא הלכות, אבל זה, מתוך זה אפשר אחר כך להקשיב לשיעור הקצר שמסיים את התפילה. אבל זו הדרך שלנו לצאת מחטא העגל, להקהיל קהילות גדולות שמבקשות להמליך את השם בעולמו, לעשות את רצון השם ואת דבר השם המדויק בתורתו ובמצוותיו. שלום.